שלום וברכה. בשיעור הקודם דיברנו על העבודה של דובר צה"ל בשבת, כאשר המטרה שלנו הייתה להגדיר את המורכבות ואת המיוחדות שבשאלות שנוגעות לפיקוח נפש בכל הנוגע לעבודה של דובר צה"ל. ראינו איך שבהסתכלות ראשונה או בהשקפה ראשונה לא יעלה על הדעת להתיר עיסוק תקשורתי בשבת, ואף על פי כן כאשר הרחבנו קצת בסוגיה מצאנו שיכול להיות שחלק מן העבודה של דובר צה"ל עשויה להיות משיקה לתחומים שיש בהם פיקוח נפש ויש בהם משום חלק מן המאמץ המלחמתי של צבא ההגנה לישראל. בשיעור היום נדגים את אותו מודל בתחום אחר לגמרי, גם הוא עניין שעל פניו לא נראה כמבצעי, לא נראה כנוגע ישירות לפיקוח נפש, ואף על פי כן כפי שנראה בהחלט יכול להיות שקשור לעולם של הלכות פיקוח נפש. נדבר היום בעזרת השם על יחידת פיקוד העורף. פיקוד העורף כשמו מופקד על העורף האזרחי, מופקד על אזרחי המדינה, הן בזמן שגרה והן בזמן חלילה של עימות, בזמן של מלחמה. בשעות השגרה פיקוד העורף לא נדרש לעשות כמעט שום דבר, בעיקר תרגילים ואימונים, אבל בזמן מלחמה, בזמן נפילת טילים, בזמן בשעת חירום אחרת כמו רעידת אדמה או כל מפגע אחר, פיקוד העורף הוא בעצם הסמכות העליונה בכל מה שקשור לאזרחי המדינה. למשטרת ישראל אין היכולת להכיל אירועים גדולים מאוד, וכאשר מדובר חלילה כאמור על אירועים כאלה, האחריות לזירה והאחריות לטיפול בנושא עוברת ליחידת פיקוד העורף. גם כאן, כאשר בשעתו נדרשנו ברבנות הצבאית לנסות איכשהו למפות את העבודה של פיקוד העורף בשבת, בדיוק כפי שקרה בדובר צה"ל, על כורחנו להבחין בין רמות שונות או בין אגפים שונים בתוך היחידה הזאת, בתוך פיקוד העורף. כך למשל ישנם דברים שהם בוודאי בגדר פיקוח נפש, דברים שהם מצילי חיים באופן ישיר, גם ביחידה הזאת של פיקוד העורף. למשל, פיקוד העורף מפעיל צופרים והזעקות במקרה של נפילת טילים. פשוט וברור שההפעלה כזאת מצילה חיים, היא מורה לאזרחים להתגונן. יש מקום לדון מי בדיוק מפעיל את הצופרים, האם צריך להפעיל אותם בשינוי וכן הלאה וכן הלאה, אבל מצד הסיווג העקרוני של הפעולה ברור שמדובר על פעולה מצילת חיים, פעולה שיש בה פיקוח נפש גמור, ולכן ברור שהיא מותרת בשבת. דוגמה אחרת, בזמן עימות פיקוד העורף אחראי על המיגון, הוא אחראי למגן מבנים שונים, בתים שונים וכן הלאה. ונשאלה פעם שאלה בעקבות אחת ההסלמות שהיו בדרום הארץ כאשר ירו טילים מכיוון רצועת עזה, האם מותר לנייד צינורות מיגון בשבת. וגם כאן לכאורה, אם באמת יש אזור שנתון באימות ויכול להיות שצינור מיגון שיגיע למקום הזה יציל חיים של אנשים שגרים שם וכעת הם חשופים, ברור שהניוד הזה מותר. מאמר מוסגר כבר כאן בהקשר הזה של ניוד צינורות המיגון, אני רוצה להעיר על המורכבות של הנושא הזה. התייעצנו עם כמה וכמה מומחים בתחום הזה של המיגון, והמוסכמה המקצועית ביניהם היא שמיגון הוא בור בלי תחתית. כלומר, תמיד אפשר למגן יותר. תמיד אפשר להוסיף עוד מיגון ועוד מיגון, עוד איזשהו צינור מיגון, עוד איזושהי רשת הבטחה וכן הלאה וכן הלאה. תמיד אפשר להוסיף. האם כל תוספת כזאת בהכרח מצילת חיים? האם כל תוספת כזאת מתירה חילול שבת? זה לא לגמרי ברור. אבל ענייננו כאמור, ככלל, ברור שהפעולה הזאת של המיגון מהווה הצלת חיים באופן ישיר, מהווה פיקוח נפש, ולכן ברור שהיא מתירה חילול שבת. ודוגמה שלישית, גם אם בתחום המיגון, סוגיה שמהימים האחרונים עוד פעם עלתה על סדר היום הציבורי, האם כן לעסוק בה או לא לעסוק בה, סוגיית חלוקת ערכות המגן. אבל נניח שבהחלטה, ולדבר כזה צריך את שר הביטחון, אבל נניח ששר הביטחון החליט שיש איזשהו חשש מאוד מאוד כבד לפיגוע כימי או פיגוע ביולוגי שמצריך ערכות מגן, גם כאן אם יתעורר הצורך על פי המומחים לחלק ערכות מגן, ברור שגם הדבר הזה דוחה את השבת. אז הנה כאמור, ודאי שחלק מן הפעילות של פיקוד העורף, חלק מן ההגנה על העורף האזרחי, היא הגנה מצילת חיים לכל דבר ועניין, ואף על פי כן, ולכן סליחה, ברור שהיא מתירה חילול שבת. מאידך, כאשר אנחנו באים לנסות ולבחון תחומים אחרים בעבודת פיקוד העורף, היכולת להגדיר אותם כפיקוח נפש וממילא להתיר את העבודה בהם בשבת, היכולת כאן מוגבלת הרבה יותר. כך למשל, אחד התפקידים, יש אגף שלם בפיקוד העורף שעוסק בנושא הזה, אחד התפקידים הוא ביקורת נזקים. מהי ביקורת נזקים? האויבים שלנו משתמשים בכל מיני סוגים של כלי נשק, והנה כשנפל טיל, כשנפלה רקטה חלילה, מגיעים למקום מומחים, בליסטים, ובוחנים מה בדיוק ירו עלינו, באיזה סוג של נשק האויב משתמש. וכך אנחנו לאט לאט יכולים ללמוד על סוג הנשק, וממילא להעלות כל מיני הצעות למיגון. למשל, במהלך מבצעי עופרת יצוקה ועמוד ענן, כאשר היה ירי מסיבי על אזור דרום הארץ, מפוני עקורי גוש קטיף שגרים במבנים ארעיים שנקראים קרווילות, היה ספק גדול בין המומחים, בין אנשי המקצוע, האם בזמן הזעקה צריך להיכנס לתוך הקרווילה או אולי עדיף לצאת החוצה. זה דבר שאפשר לבחון רק כאשר מגיעים אל הזירה, מגיעים אל האזור, רואים את הפגיעות, וכך מחליטים אנשי המקצוע איך עדיף לנהוג. מצד אחד, גם כאן מדובר על קביעת נהלי התגוננות, וברור שהדבר הזה עשוי להציל חיים. מצד שני, קשה מאוד לומר שכל ביקורת וביקורת מצד עצמה תורמת להצלת חיים, הרי המידע כאן הוא מידע מצטבר. מבחינה מסוימת, ביקורת הנזקים מקבילה למחקר רפואי. ברור שמחקר רפואי זה תחום מאוד מאוד חשוב, זה התחום שמצעיד את המדע קדימה, ואף על פי כן, האם ניתן לומר שכל ניסוי במעבדה הוא בהכרח פיקוח נפש? התלבטנו בשאלה הזאת, אחד מגדולי ישראל שהתייעצנו איתו, אמר לי פעם, שאלה חינמי, לו יצויר שיבוא אדם ויתן את כל הונו ויאמר, אני תורם עכשיו מיליארדים של דולרים כדי שתהיה מעבדה שתמצא תרופה לסרטן, אבל בתנאי אחד, שהמעבדה הזאת תפעל סביב השעון 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, עד שתמצא תרופה. האם מותר למעבדה כזאת לפעול בשבת? אותו נדול בישראל אמר שכן, יכול להיות שכן. כי אם באמת הנתון הוא שעובדים 24 שעות מסביב לשעון למשך 5 ימים בשבוע עד שתימצא תרופה, יש כאן עניין של פיקוח נפש. אם כן, אולי גם כאן ביקורת הנזקים הזאת, כל ביקורת וביקורת, כל מידע שנאסף תורם למאמץ ההתגוננות, יכול להיות שגם כאן יש מקום להתיר את זה, אבל על פניו מדובר על עניין שיש בו פיקוח נפש, אבל פיקוח נפש עקיף ולא פיקוח נפש ישיר. דוגמה נוספת בהקשר הזה, והיא כבר תקרב אותנו ללב העניין שבו אני רוצה לגעת היום, קשורה לסיוע נפשי בעקבות אירוע. בעת נפילת טילים יש שני סוגים של נפגעים. יש נפגעים בגוף, ובהם ברור שמותר לטפל בשבת, אבל יש גם הרבה מאוד נפגעי חרדה, נפגעים בנפש. הטיפול בנפגעי החרדה מעורר שאלות שונות. בעיקר הדיון הוא, האם אנחנו יכולים לראות את החרדה, את מצב הלחץ, מה שנקרא בלעז סטרס ובעברית מצב דחק. האם המצב הזה מוגדר במידה זו או אחרת כפיקוח נפש? מצד אחד, לא. באופן פשוט, אדם שחלילה היה לו אירוע לב, אדם שנפגע כתוצאה מרסיסים וכן הלאה, אלה מצבים שבהם הגוף בסכנה. אבל מצב שבו אדם נמצא בדחק, אדם נמצא בלחץ, האם יש כאן סכנה ברמה של פיקוח נפש? מצד שני, לא פעם, אדם שנמצא במצב חמור של דחק, יכול לפגוע בעצמו, יכול לפגוע בסביבה, התגובה הפוסט-טראומטית יכולה לגרום בכל מיני מחלות, והדבר הזה מוכח מבחינה רפואית, וממילא נשאלת השאלה, האם כאן מותר יהיה להושיט סיוע נפשי, כדי לתמוך באנשים שהיו שותפים או שנמצאו בזירה של אירוע חמור. אז הנה גם כאן פעילות של פיקוד העורף, שהיא לא פיקוח נפש מובהק, ואף על פי כן יש בה נגיעה מסוימת, לעניין הזה של פיקוח נפש. השאלה הזאת של טיפול בנפגעי חרדה, השאלה של סיוע נפשי בשבת, נדונה בדברי הפוסקים. לא מצאנו לכך התייחסות מפורשת וחד משמעית בסוגיות השס או בדברי ראשונים, ואף על פי כן גדולי האחרונים כן הצליחו למצוא ביטויים שונים, כן הצליחו למצוא מקורות שונים שכן יכולים ללמד משהו בסוגיה הזאת. למשל, הרב אונטרמן, שהיה הרב הראשי לישראל בספרו שבט מיהודה, מעלה את האפשרות שטיפול בחולי רוח הוא אכן בכלל פיקוח נפש. הוא מציע למשל את המונח התלמודי חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. זה מונח שתוך כדי הסוגיה של פיקוח נפש מהווה אחד השיקולים להקל בפיקוח נפש, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, והנה אדם שחלילה חלה בכל רוח, אדם שעומד על סף שיגעון, אם לא תחלל עליו שבת אחת, סופו שלא ישמור שבתות הרבה, זה אולי שיקול אפשרי, אף על פי שהרב אונטרמן דוחה אותו בסופו של דבר, אבל הוא מחפש מקרים אחרים, הוא דן גם בחשש שאדם שחולה בשיגעון ברמה זו או אחרת, עלול להתאבד, עלול לשלוח יד בנפשו, וזה כבר כן פיקוח נפש, אבל הנה דוגמה לניתוח הזה של עניין השיגעון. אריכות גדולה בנושא הזה נמצאת בספרו של הרב יצחק זילברשטיין, יש לו סדרה מעולה של ספרים בענייני רפואה, ספרים שנקראים שיעורי תורה לרופאים, ובחלק השני יש קובץ של תשובות שעוסק בתיקול בענייני חרדה. חלק מן התשובות עוסקות בנושא מאוד קרוב לנושא שלנו, תשובות שניתנו לשואלים בזמן מלחמת המפרץ. גם אז הפעיל פיקוד העורף מוקד טלפוני שבא לסייע לאנשים, שבא לעזור לנפגעי חרדה, והרב זילברשטיין כותב שם, מצינו שנפחד נחשב לסכנת נפשות ומחללים עליו את השבת. כלומר, עצם הפחד, עצם הדחק, עצם הלחץ, זה דבר שעלול להיות מוגדר כסכנת נפשות, ובהקשרים מסוימים מותר לחלל עליו את השבת. למשל, יש הלכה, שובה גם במשנה ברורה, כאשר יש תינוק שננעל בתוך בית, לכאורה אין איך להוציא אותו, אלא אם כן נשבור את הדלת, שבירת הדלת אסורה בשבת, ואף על פי כן, תינוק שנעול לבד בתוך בית, הוא מאוד מאוד מפחד, זה דבר שגובל בפיקוח נפש, והדבר הזה מותר, ולכן מסכם שם הרב זילברשטיין, לאור כל זאת, אם הרופאים יחליטו לאור מקרים שנסתיימו במוות השם ישמו, שבימינו קיים חשש של פיקוח נפש לאותם אנשים המתקפים בפחד, מותר לחלל שבת, כדי להצילם. כך אם כן מסכם הרב זילברשטיין, והנה ביטוי נוסף לניסיון לגייס כל מיני מקורות שלא עוסקים בדיוק בשאלה הזאת, ואף על פי כן פותרים את הספק ואומרים שהטיפול בנפגעי חרדה מותר. כאמור, עוררנו את השאלה הזאת לגבי טיפול בנפגעי חרדה רק כדי להדגים תחום נוסף של עבודת פיקוד העורף, שאין בה הצלת חיים באופן ישיר, ואף על פי כן היא גובלת בהצלת חיים, ולכן יש מקום להתיר את העיסוק הזה בשבת. אז מכאן, כמו שאמרתי מקודם, אני רוצה לעבור ללב העניין, או אולי הייתי אומר לשאלה המרכזית ביותר בכל מה שקשור לעבודה של פיקוד העורף, וזה קשור למושג אחר. במסמך האב של פיקוד העורף, פקודת מורג חרוץ, פקודת האב של פיקוד העורף, נאמר כך: החוסן של העורף במצבי חירום הוא היכולת של המדינה לתפקד וננקוט בפעולות יזומות במהלך מצב החירום. החוסן, מאותו חוסן של העורף, מורכב מיכולת תפקודית התנהגותית ומיכולת מנטלית להתמודד עם המצב. חוסנו של העורף תומך ביכולת לקיים את המאמץ המלחמתי ולהביא לתבוסת האויב ולהכרעתו. במילים פשוטות, התפקיד הכי מרכזי של פיקוד העורף בזמן עימות הוא חוסן לאומי. יודגש, כאשר חלילה יש נפילת טילים, אם יש נפגעים בגוף, חייבים לטפל בהם. אם יש נפגעים בנפש, אז הסברנו שיכול להיות שגם כן יש צד שאומר שגם זהו פיקוח נפש, ומותר לטפל בהם כדי להרגיע אותם. מה לגבי אותם אנשים שחיים בקו העימות, לא נפגעו בגופם, לא נפגעו ברוחם ונכנסו לאיזשהו מצב של חרדה, אבל אף על פי כן הם נמצאים בקו העימות. איך אנחנו משפרים את החוסן הלאומי? איך אנחנו מסייעים להם להתמודד עם העימות הזה? ושוב, למה חשוב לנו החוסן הלאומי? למה חשוב לנו לעזור להם? משום שהתפיסה קובעת שחיזוק החוסן הלאומי, חיזוק העורף, הוא מה שיקנה את הניצחון בשדה הקרב. אם העורף חלש, אם אנחנו מרגישים מובסים, אם אנחנו מרגישים מפסידים, אם אנחנו מרגישים שהאויב בעזרת ירי ארוך טווח מצליח להתגבר עלינו, בעצם לא הרווחנו שום דבר. הנתונים בשדה הקרב לא משנים, מה שיקבע הוא העורף האזרחי. וכאן למעשה שתי שאלות מתעוררות בפנינו. שאלה אחת, האומנם נוכל לומר שגם חיזוק העורף האזרחי מוגדר פיקוח נפש? להילחם בשדה הקרב ברור שמותר, זו מלחמה של ממש. אבל האם גם המלחמה על העורף, המלחמה על החוסן הלאומי, גם היא מוגדרת פיקוח נפש? השאלה הזאת קרובה במידה רבה, כמו שציינתי בהתחלה, שאלה הזאת קרובה במידה רבה לשאלות שנשאלו ביחידת דובר צה"ל. זה שיש שדה קרב, אני יודע, אבל האם גם התקשורת היא שדה קרב? האם ניתן לראות את העיתונות, את האינטרנט, את המדיה, כסוג של שדה קרב שגם בו אנחנו צריכים לנצח? בקרב, במלחמה על דעת הקהל? הנה גם כאן, לגבי פיקוד העורף, אנחנו שואלים, האם המלחמה על החוסן הלאומי, האם המלחמה על התחושה והתודעה האזרחית, האם גם הן מוגדרות כפיקוח נפש לכל דבר ועניין? אז זו אם כן השאלה הראשונה. השאלה השנייה, אם כבר משתכנע, ויש מקום להשתכנע, כלומר, יש מקום להבין שבאמת חייל בשדה הקרב לא יכול להילחם אם הוא יודע שההורים שלו בעורף יושבים במקלטים. אם יש מחאה ציבורית, אם אנחנו אומרים, אנחנו מרגישים מובסים, מרגישים נפסדים, האויב מתגבר עלינו, וממילא אנחנו לא יכולים להילחם, אנחנו לוחצים על הדרג המדיני בהפגנות, במחאה ציבורית, כדי לסיים את הלחימה, כדי להיכנע חלילה וכן הלאה. כלומר, נניח שהשתכנע, נניח שאנחנו מבינים שהחוסן הלאומי כן מהווה שיקול בפיקוח נפש. החוסן הלאומי, הכוח של העורף, מאפשר לחיילים בחזית לפעול. ממילא תתעורר שאלה שנייה, והיא, אז מהו חוסן לאומי? כיצד מייצרים חוסן לאומי? מה מהווה חלק מן החוסן הלאומי? תנה דוגמה לשאלות שונות בהקשר הזה. באותה פקודת אב שמדברת על החוסן הלאומי, נאמר בפירוש שהמשק האזרחי הוא חלק מן החוסן הלאומי. מהו המשק האזרחי? המשק האזרחי פירושו של דבר שאנשים יכולים לצאת לעבודה. מה צריך לעשות כדי שאנשים יצאו לעבודה? צריך שמקומות העבודה יהיו פתוחים, וכמובן צריך שהילדים ילכו לבתי הספר. כולנו זוכרים שהצעד הראשון שמדינת ישראל נוקטת בזמן של ירי טילים הוא השבתה מוחלטת של כל מוסדות הלימודים. הדבר מובן, אף אחד לא רוצה לקחת את האחריות חלילה חלילה של טיל או פגז שנופל על גן ילדים. השם ישמור ויציל, מה פתאום אף אחד לא מוכן לקחת אחריות על דבר כזה? אז אם כן, הצעד הראשון הוא להשבית את הלימודים. אם משביתים את הלימודים, גם ההורים לא יכולים לצאת לעבודה. אם ההורים לא יכולים לצאת לעבודה, אז כל המשק מושבת. והנה, הדבר הזה עלול להביא לקריסה של העורף. ואף על פי כן, מאוד מאוד קשה להגדיר מה בדיוק הלול בחוסן הלאומי. האם כדי שילדים יוכלו ללכת לבתי הספר מותר לחלל שבת? ואם נאמר שכן, משום שחשוב לנו שהילדים ילכו לבית הספר, ההורים יוכלו ללכת לעבודה, החיים יחזרו למסלולם. כדי שהילדים יוכלו ללכת לבתי הספר, הם זקוקים לאוכל. היו זמנים במשך האימותים שמדינת ישראל ידעה, שהמאפיות לא פעלו, לא היה לחם במקולות. אז האם מותר בשבת להפעיל מאפייה כדי לאפות לחם, כדי שהילדים ביום ראשון בבוקר יוכלו לקחת לחמנייה לבית הספר? הדבר הזה רחוק מאוד מן הדעת. כלומר, עד כמה אנחנו מרחיבים את ההגדרה של החוסן הלאומי, עד כמה אנחנו אומרים שכדי שילד יוכל ללכת לבית הספר, אנחנו מוכנים לעשות הכל. יתר על כן, ברור שהפגיעה בחוסן הלאומי היא לא פגיעה חד פעמית, אלא פגיעה מצטברת. אם היה אימות ארוך, במשך שבועיים ילדים לא הלכו לבתי הספר, אז עוד יום אחד לכאן או לכאן הוא זה שיקבע את החוסן הלאומי? ילדים כבר היו שבועיים בבית, אבל עכשיו במקרה נעשה איזו הפסקת אש בשבת, וצריך לקיים הערכת מצב אצל אלוף פיקוד העורף, להחליט כמה ילדים ביום ראשון הולכים לבית ספר, כן או לא. האם מותר לקיים את הדיון הזה בשבת? האם מותר לנסוע ברכב אל הדיון, וזאת שאלה שנשאלתי עם סגן אלוף בפיקוד העורף. האם מותר לו לנסוע ברכב ודיון אצל אלוף הפיקוד בשבת, כדי להחליט האם מותר לחזור ללימודים ביום ראשון? וכאמור, ילדים כבר שבועיים בבית. עוד יום אחד לכאן ולכאן הוא זה שיכריע את הכף? מסתבר שלא, ואף על פי כן אנחנו עומדים כאן בפני מושג מאוד מאוד מורכב. מה יוצא חוסן לאומי? מה מוביל לחוסן לאומי? מה הכוח של חוסן לאומי? זה אם כן תחום אחד בהקשר הזה של חוסן לאומי. נוצא להזכיר גם תחום נוסף. אחת הסיסמאות שהייתה בפיקוד העורף, גם לי בזמן מבצע עופרת יצוקה יצא לעשות איזשהו תפקיד קטן בפיקוד העורף, דווקא לא ברבנות הצבאית, אחת הסיסמאות של פיקוד העורף זה היא לראות כתום בעיניים. הצבע של פיקוד העורף הוא הצבע הכתום, יש חשיבות רבה מאוד להפגנת נוכחות. גם אדם שהוא לא מגיש עזרה ראשונה, והוא לא יודע לטפל בנפגעי חרדה. עצם זה שאנשים רואים חיילים עם כובע כתום, חיילים עם אפוד זוהר כתום, עצם זה שאנשים רואים את הצבע הכתום בעיניים, מרגישים, או, צהל נמצא. צהל כאן. לא נטשו אותם. והדבר הזה מאוד משפר את החוסן הלאומי. כאמור, אותו חייל שמסתובב שם, הוא לא מגיש עזרה ראשונה, הוא לא בדיוק יודע מה לעשות עם חלילה נופל טיל, אבל הוא שם. הוא שם והוא לובש כובע כתום. הוא שם והוא לובש חולצה כתומה כדי להראות פיקוד העורף איתכם. פיקוד העורף מבקש להוסיף אל החוסן הלאומי. גם כאן כאמור מאוד מאוד קשה להגדיר מה בדיוק ייצר את החוסן הלאומי. כמה יש לפעול, מה בדיוק יש לעשות כדי לייצר את החוסן הלאומי. עוד דוגמה שלישית בהקשר הזה, בזמן אימות פיקוד העורף מפעיל מוקד טלפון, מוקד שדרכו יכול לעמוד בקשר עם האזרחים. גם כאן מדובר על משימה שסך הכל היא משימה חשובה, ואף על פי כן למעלה מ-90% מהפניות הן לא פניות של פניות מצילות חיים, פניות של אנשים שלא יודעים בדיוק מה לעשות עם עצמם, אז מתקשרים למקוד של פיקוד העורף, פעם רוצים לראות אם מישהו עונה להם מהצד השני. גם כאן הדבר הזה תורם לרוח האזרחים, תורם לתחושה שאנחנו לא לבד, שיש מישהו איתנו, אם אנחנו לא מפסידים אלא צהל מאחורינו, צהל עוזר לנו. ובכל זאת, אם יש כאן איזשהו שרח פיקוח נפש, אם יש כאן איזשהו עניין שגובל בפיקוח נפש, זו אם כן השאלה הגדולה ביותר בעבודה של פיקוד העורף, שאלת החוסן הלאומי. על פניו, ולאור הדרך שבה הצגתי את הדברים, מאוד מאוד קשה לומר שחוסן לאומי במובנו הרחב מהווה באמת חלק מפיקוח נפש. ואף על פי כן, אם נרצה להתיר או לאפשר לפחות חלק מן הפעולות שכרוכות בכל העניין הזה של חוסן לאומי, נכורה עלינו לחזור אל הנושא ההלכתי הקודם שבו עסקנו, דהיינו הטיפול בנפגעי חרדה. כאמור, נפגע חרדה זה אדם שהוא כבר נפגע. אתה רואה אצלו איזשהם תגובות בלתי רצוניות, אתה רואה שהוא מתנהג באופן חריג, וברור לך שהבן אדם הזה עבר טראומה, והוא כעת מגיב לטראומה, ויש מקום לסייע לו, יש מקום לטפל בו. נשאלת השאלה, האם אנחנו יכולים להרחיב עוד יותר את אותה קטגוריה של טיפול בנפגעי חרדה? ולומר שבזמן אימות, גם אדם רגיל ונורמטיבי, אדם חזק בנפשו שמסוגל להתגבר על האתגרים, מסוגל להתגבר על הטראומה, גם אדם כזה במובן מסוים הוא נפגע חרדה. אלא שכאן לא מדובר על חרדה של היחיד, חרדה פרטית, אלא הייתי אומר על חרדה ציבורית. החוסן הלאומי בא לוודא שאין חרדה ציבורית, שהתחושה בעורף היא אנחנו מסוגלים לנצח, אנחנו מסוגלים לנצח את האימות. וממילא כאמור החוסן של העורף עשוי להקרין גם על החיילים שנלחמים בשדה הקרב, וגם על הדרגים שמקבלים את ההחלטות, ואנחנו מקווים, מתפללים שמקבלים החלטות נכונות, ובאמת משתדלים להילחם באויב עד שמכריעים אותו. אז אם נחזור להגדרות העקרוניות שעליהן דיברנו בשיעורים הקודמים, אין ספק שהשאלה הזאת של פיקוד העורף ושל חוסן לאומי היא שאלה חדשה. שאלה שבית אב ברור בדברי חז"ל, בדברי ראשונים ואפילו בדברי הפוסקים האחרונים, אנחנו לא יכולים למצוא לסוגיה כזאת, משום שכאמור מדובר על שאלות חדשות, שאלות שדורשות להבין מה בדיוק קורה בזמן מלחמה, מה בדיוק קורה בזמן עימות, מה טיב היחסים בין הכוחות הלוחמים בשטח לבין פיקוד העורף. אז אם כן אפשר לומר, זאת שאלה חדשה ואין ברירה אלא למצוא לה תשובות חדשות. מצד שני, כפי שהצעתי, יכול להיות שיש מקום כאן לדמות מילטה למילטה, אבל אני חוזר עוד פעם על הנקודה העקרונית. אם נדמה מילטה למילטה, אם נדמה סוגיה אחת לחברתה, עלינו לעשות את זה כאן בהקשר הזה במובן הרבה הרבה יותר גורף. כלומר, נקבוע שאם באמת, שזה כבר חידוש, אם באמת יש איזשהו היבט של פיקוח נפש בעניין של טיפול בנפגעי חרדה, של טיפול בנפגעי דחק, אנחנו יכולים להרחיב את אותו מונח של פיקוח נפש. אנחנו יכולים להרחיב אותו ולקבוע שלא רק חרדה של הפרט היא פיקוח נפש, אלא גם חרדה של הכלל, גם חרדה של הציבור, גם היא מוגדרת פיקוח נפש, וגם היא מהווה חלק מן המאמץ המלחמתי. כאמור, הדמיון לא לגמרי שווה. אמרנו שאדם שנמצא במצב של חרדה, עלול לפגוע בעצמו, עלול לפגוע בסביבה, כלומר אני יכול להבין כיצד הדבר הזה מתגלגל לפיקוח נפש. כאן אני לא מדבר על דוחק ציבורי, על מתח ציבורי שיפגע ישירות, אישית במישהו. ואף על פי כן, המתח הציבורי בסופו של דבר מוביל לזה שאנחנו לא מסוגלים לנצח את המערכה, לא מסוגלים לנצח בשדה הקרב, ולכן יכול להיות שהחוסן הלאומי באמת מהווה שיקול בכל מה שקשור לעבודה הזאת של פיקוד העורף בשבת. לסיום, רק אזכיר עוד פעם נקודה שאני חושב שהייתה מאוד מאוד בולטת מקודם ואף על פי כן חשוב לי מאוד להדגיש אותה. כאשר אנחנו עוסקים באמירות חדשות כאלה, כאשר אנחנו עוסקים בדימוי מילטה למילטה, כפי שאמרתי, אף על פי שהדברים לא לגמרי דומים והסוגיות לא לגמרי מקבילות, כאשר אנחנו עוסקים בנושאים כאלה, חשוב מאוד לדעת לא להפריז על המידה, לא לעבור את הגבול. וכאן הוא חוזר עוד פעם לדוגמה שהזכרתי מקודם, שגם היא דוגמה ששמענו מתלמיד חכם גדול שהתייעצנו איתו בעניין הזה של פיקוד העורף. נניח שחזרה ללימודים בשבת של ילדים שכבר כמה ימים נמצאים בבית בזמן עימות, החזרה שלהם לבית הספר היא חשובה. גם אם נתיר לחלל שבת כדי למגן את הכיתות או כדי לקיים הערכת מצב שתאפשר החזרה שלהם ללימודים, גם כאן מאוד מאוד חשוב לשים גבול. להגיד שמותר לאפות בשבת לחמניות שיהיו לילדים ביום ראשון בבית הספר, זה כבר לא יעלה על הדעת. זה כבר חידוש גדול מדי. ולכן, כאשר הן בסוגיה הזאת של חוסן לאומי, והן בסוגיות דומות, אנחנו מוכנים באופן עקרוני לקבל את התובנה שהדבר הזה מהווה חלק מפיקוח נפש, אנחנו לא יכולים לקבל את הדברים באופן גורף. ולא נמלט מלנסות ולבחון כל מקרה לגופו ולקבוע האם הוא באמת מהווה חלק בלתי נפרד מן החוסן הלאומי, חלק בלתי נפרד מאותה חרדה, מאותו מתח של הציבור, וממילא האם הוא יוכל להתיר חילול שבת. ולכן אם נקבל איזושהי גישה מתירה, נקבל איזושהי גישה לכולה בסוגיה הזאת, חשוב מאוד לקבל אותה מתוך הסתייגות, חשוב מאוד לקבל אותה מתוך ניתוח מדויק ומדוקדק של המציאות ושל הנתונים בשטח, ורק אז אפשר לקבל מין תובנה חדשה כזאת, מין חידוש כזה, שאומר לא רק חרדה של היחיד מוגדרת פיקוח נפש, אלא גם חרדה של הציבור מוגדרת פיקוח נפש, החוסן הלאומי מהווה חלק מן המלחמה בשדה הקרב.